עכשיו ב-99.5 חמש מבית רדיו חיפה על הסובך עם מי עד כיוף נטור.
בוקר טוב, סבח אל חיר, מה קורה? מה נשמע? סוף 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 שבוע כאן, וזה סימן מצוין כדי לפתוח את תוכניתנו של על הסובך. אתם יחד איתי מעד כיוף נטור. בואו נתחיל עם הזמרת הלבנונית יארה והשיר מעול אינסק מעול, הייתכן שישכח אותך?
מעול אינסק מעול תנסני انا نطول מעול אינסק מעול תנסני انا نطول מעול منود حبك
מרכז התכנון האלטרנטיבי בחברה הערבית יזם יום עיון שדן בנושאי החידושים בתכנוני הבנייה ביישובים הערביים. בוקר טוב למנהל המרכז הערבי לתכנון האלטרנטיבי סמר סווד, סבח אלחיר.
בוקר טוב, סבח אלחיר.
ספר לי על יוזמתכם ליום העיון הזה ומה מטרתה?
זה חלק מהעשייה שלנו. אנחנו מדי פעמיים בשנה בדרך כלל עושים ימי עיון ששמים את הפוקוס על סוגיות טכנוניות ביישובים הערבים ומביאים אנשי מקצוע שדנים במצב ומציעים פתרונות. הפעם אנחנו דנו בשתי סוגיות מאוד חשובות. הראשונה זה תוכניות כוללניות והשנייה זה תוכניות ותמ"ל. ותמ"ל זה ועדות תכנון למרחבים מועדפים לדיור. וזה נושאים שהם חדשים שניהם בחברה הערבית ולכן חשוב לדון בהם ולראות מה התועלות שלהם, האם הם עובדים נכון, לא נכון וכל מה שמשתמע מכך.
אז בוא תרחיב, מה זה הנושא של נושא מורחב לדיון? מה זה? מה זה צריך להיות? בוא ספר לי מה הנושא החדש הזה.
את זוכרת כשהיה שריפה בקרמל לפני כמה שנים?
ברור שאני זוכרת.
כן, את הסופר טנקר.
נכון.
כן, אז אמרו אנחנו רוצים לעשות סופר טנקר של התכנון, משהו שיפתור את הבעיות במכה אחת. ועשו ועדה מיוחדת שהכותרת שלה זה תוכנית אחת, ועדה אחת. זאת אומרת ש... כדי להעביר תוכנית לא צריך שזה יעבור מהוועדה המקומית למחוזית ולפעמים לארצית, אלא בוועדה אחת. קראו לוועדה הזאת ותל, ועדת תכנון מתחמים מועדפים.
אוקיי.
וזה התחיל לעבוד, כשהמטרה תוך 18 חודשים, שנה וחצי, אשרו תוכנית. עכשיו יש תוכניות ביישובים הערבים שנמצאות בוועדה הזאת, וזה מאוד מבורך. ורצינו לשים את הפוקוס, איזה תוכניות מתאימות, איזה לא מתאימות, איך עושים כדי להכניס תוכניות לוועדות האלה, מה איכות התכנון, לא רק הזמן שזה לוקח, כל הסוגיות המקצועיות שמשתמעות.
של תכנון ובנייה, אוקיי. האם סאמר, הבעיות עדיין קיימות בנושא התכנון והבנייה, ואיך מרכז כמו שלכם יכול לסייע ולעזור למועצות יחד עם ועדות התכנון שעכשיו סיפרת עליהם, כדי לנסות להגיע לעמק השווה?
אז לחלק הראשון התשובה כן, הבעיות עדיין קיימות ואפילו מתרחבות.
אוקיי.
המרכז שלנו מלווה את הרשויות המקומיות הערביות מול הוועדות. זאת אומרת שכשרשות מקומית ערבית ממוצעת מועסק בה בדרך כלל מהנדס אחד, ולפעמים בחלקים ממשרה ולא במשרה שלמה, אז בדרך כלל הוא לא מתעסק בסוגיות של תכנון, אין כאילו, הוא מתעסק בסוגיות השותפות של לפקח על פרויקטים, לראות שהכל בסדר, ולכן זה יוצר פער בין המצב, בין היכולות של הצוות הקיים ברשויות לבין ועדות התכנון, והם לא מדברים באותה שפה, וכאן אנחנו נכנסים כדי לסייע לרשויות למלא את החלל הזה ולנסות לעזור בקידום סוגיות של תכנון ובנייה.
אוקיי, אז שמת בה, אני ראיתי בכנס שאתם יזמתם, שגם יש כל מיני חידושים שהתגלו לכם, שישנם ביישובים הערביים, אז מה החידושים האלה?
אנחנו מדברים על עניין של בנייה לגובה, של צפיפות, זה שתי הסוגיות שרצינו לבחון וכמה הן מצליחות, כאילו, כי התוכניות החדשות רובן מציעות של כמה יחידות לדונם, 4, 5 ו-6.
נכון.
וזה בתכנון. השאלה אם בפועל זה קורה או לא. בחנו את הסוגיה הזאת, והאמת צריך עוד זמן לראות את זה, כי רוב התוכניות הן תוכניות חדשות שעוד לא יצאו לפועל.
אז תגיד, אולי יש לנו גם בעיית פרימיטיביות, שאני רוצה שהחלקת אדמה תהיה שלי, ואני רק רוצה לבנות בית פרטי עם גינה, ושאף אחד לא ייכנס לי לבית. אז עדיין אני לא מוצאת ואני לא ממש רואה שיש בנייה לגובה.
לא, אני לא מסכים להבחנה הזאת שבית פרטי זה פרימיטיביות, בנייה לגובה זה נאורות. זה לא ככה.
Okay. יש,
אנחנו מדברים על יישובים כפריים. ביישובים כפריים בדרך כלל הבנייה היא בנייה פרטית על קרקע בבעלות פרטית. כאילו כמו שבקיבוצים או במושבים.
כן.
בערים ערביות יש בנייה לגובה. כאילו בנצרת יש עכשיו שכונה חדשה של 3,000 יחידות דיור, שכונת הגליל, שכולה בנייה לגובה וחוץ משכנות קיימות אחרות. ולכן כאילו...
אבל אתה מדבר על עיר. אנחנו לא דיברנו, כאילו אני שאלתי על כפר ועל יישוב קטן, שעדיין לא מוכן לקבל את הנוף הזה שאני יכולה לבנות באמת מבנה לגובה.
כן, אני לא חושב שזה תנאי שצריך להיות. אני חושב שבכפר צריך להיות אופי כפרי. אופי כפרי אומר שלאו דווקא בנייה לגובה. אבל מה שקורה עכשיו ביישובים הערביים, האמת שזה ממש, זה גם כפרים, אבל החיים הם לא בדיוק כפריים. ולכן יש תמהיל ביישובים, בין יישובים, בין בנייה לגובה לבין בנייה פרטית עצמית. עכשיו, מה שקורה בחברה הערבית, ותמיד אנחנו מסבירים את זה לוועדת התכנון, שבנייה לגובה קורית מעצמה. זאת אומרת שבדרך כלל המשאב הזה שנקרא קרקע הולך ואזל.
אוקיי.
ואנשים בונים לילדים שלהם קומות מעל הבניין הקיים. ולכן כשאנחנו מדברים על תכנון של למשל 3 או 4 יחידות דיור לדונם, אז צריך לסייג את זה שזה בתקופה של 20 או 30 שנה, ולא מימוש באופן מיידי. כי בדרך כלל אתה בונה את הבית שלך, ואחרי זה אתה בונה מעליו לילדים שלך. וזה כאילו נפוץ מאוד ביישובים.
כן, זה מגיע מתוך רצוני, שאני אמא ואני רוצה כן לבנות לבן שלי ממש מעל קורת הבית שאני גרה בה.
כן, אבל זה בעיקר צורך, כי אין קרקעות ל-70% מהאזרחים הערבים אין קרקעות בבעלות פרטית. כל הקרקעות שנשארה היא ל-30% מהאוכלוסייה. ולכן 70% אין להם פתרונות. אז ברור שהם, יש להם שני פתרונות. או לבנות מעל הקיים, או לבנות בקרקע שהמדינה משווקת. הבעיה שהמדינה לא כל כך משווקת קרקעות. רק בשנה האחרונה התחילה לשווק, התחילה להאיץ את השיווקים. אבל לפני זה, כמה שנים טובות, היה הקפאה מוחלטת של זה.
יש לי ציין שאהבתי את התשובה שלך סמר על עניין פרימיטיבית ונאורות, אז בואו נמשיך. מתוקף תפקידך, ואתה גם חי את החיים של ראשי מועצות וגם מהנדיסי מועצות, אז איך אתה רואה, איפה אתה רואה את המינוסים שלנו מול המוסדות? האם עלינו גם נופלת אחריות?
תשמעי, זה לא ישמע רציני להגיד שהאחריות היא רק על הממשלה. ברור שלרשויות המקומיות יש אחריות, וברור שלציבור בכללותו יש אחריות. יש בעיה ביישובים הערבים, ויש הסברים לזה, אני לא אכנס להם.
אוקיי.
אבל אני לא רואה שבענייני תכנון ובנייה יש סולידריות חברתית. מה זאת אומרת? שאת אומרת שאנחנו צריכים להרחיב כביש, אז אנשים לא ממהרים לתת מהקרקע שלהם למטרה הציבורית הזאת, על אף שזה משרת אותם.
נכון.
זאת בעיה שנובעת ממיליון סיבות ומהתנהגות ומסקנות להתנהגות של העבר, של הממשלות ושל הרשויות. אבל זה קיים וזה בעיה, וצריך לשנות את זה, וצריך לשים את האיכות חיים במרכז, ולשמור על שטחים ציבוריים, ויש המון בעיות. בתוך הרשויות עצמם יש בעיה מבנית, אני התחלתי בזה. יש בעיה מבנית, מהנדסי הרשויות המקומיות הערביות הם לא אנשי תכנון, הם מהנדסים. הם טובים אולי להגיד כמה ברזל צריך לשים וכמה בטון ביציקה הזאת, אבל לא בתכנון, הם לא אנשי תכנון.
אז כן צריך להעביר את המהנדסים את הלימודים המתאימים, כמו לתכנן את היישוב?
אני חושב שמשרה של מהנדס אחד לא מספיקה, ואני חושב שצריך לצרף, אם רוצים להעצים את הרשויות, אז צריך לצרף משרה בכל רשות מעל, כאילו לקבוע את זה, אני לא אשלוף עכשיו משהו, של מתכנן, שהוא לא מהנדס, הוא מתכנן ערים, והוא אמון על נושא התכנון ביישוב, והמהנדס אמון על נושאים הנדסיים ופיקוח על פרויקטים וכל הדברים האלה. כאילו, אבל לשים את הכל על המהנדס, זה גם עושה לו עוול, והוא לא יכול לעמוד בזה.
טוב, החכמנו היום, כמו שאומרים. תודה לך סמר סווד, מנהל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ותמשיכו בעשייה.
תודה לך מעד, להתראות.
יום יום אני תולש מהלוח דף, יום ראשון עצוב, יום שני אני שמח, ויום שלישי הוא יום חדש. שבא שכב על הגב, תפך על הבטן, והמוח רץ. עובד כמו חמור, במסע אני עבד, והמוח רץ. שחור יום שני אני זורח יום שלישי כוכב חדש
דרך חיים לא סתם מושג. יש אנשים שמגיעים לתובנות בחיים שמשפיעה על חייהם בצורה ישרה, וזה יכול להתבטא בדרך ההתנהגות שלנו כלפי עצמנו, ואז כלפי האחר, ועל דרך האכילה שאנו התרגלנו, ועכשיו עושים סוויץ' ובוחרים בדרך אחרת. בואו נשמע את סיפורו של מלק הזימי שמציג את עצמו כשגריר בריאות בקהילה. בוקר טוב לך מלק, סבח אלחיר.
סבא
אחר,
בוקר טוב.
לפני שאנחנו קופצים לנושא התזונה, ספר לי את הסיפור האישי שלך.
אני אספר את הסיפור האישי שקשור לאוכל.
אוקיי.
האמת, בעבר הייתי אוכל את הכל. כשאני אומר בעבר, זה עד שנת 2012. אני אוהב לאכול. תחביב שלי זה גם בישול ואפייה. בקריירה הקודמת הייתי גם קצין לוגיסטיקה, ומן הסתם כל תחום ההסעדה והמזון נמצא באחריות שלי, אחריות הטיפול שלי. והלכתי לפי המלצות של כל המומחים, אני שם בין סוגריים או גרשיים מומחים, שאומרים טוב לאכול את הכל, טוב לצרוך הרבה חלבון מהחי והרבה שומן מהחי, כי זה מה שהגוף צריך. ובמקביל הייתי עושה הרבה פעילות גופנית. לפחות 5 פעמים בשבוע. שילוב של ריצה, משקולות וגם הליכה. ובכל זאת, זה לא מנע מתפתחותן של המחלות השונות אצלי בגוף. והתשובות שהייתי מקבל מהרופאים, הרופאים המומחים, שיש כאן בעיה תורשתית. כמובן שלא השתכנעתי. כשאני אומר מחלות תורשתיות שהתפתחו אצלי, נושא הסוכרת, יתר לחץ דם, שומנים, אפילו שחמת על הכבד, שנים ארוכות בים בתפקוד של בלוטות התריס, תפקוד יתר. וכמובן, כל העשייה שלי היומיומית, זה גרם גם כן לבעיות בעמוד השדרה. היום יש לי שתי פריצות דיסק ופלט בשלוש חוליות, אבל אני חיים זה טוב.
יפה.
כן, ועוד נושא נוסף, היום אומרים לי שיש לי חולשה בשרירים, בבדיקות דם זה נקרא CPK, והתשובה של המומחים הייתה שאני עושה יותר מדי פעילות גופנית. האמת, התברר לי לאחרונה שזה סוג של ניוון שרירים. ובכל הבדיקות שהייתי עושה, הרופאים תמיד כיוונו אותי לתרופות.
אוקיי.
אמרתי, אני מוכן לקחת תרופות, שנה, שנתיים, שלוש, לכמה זמן. התשובה שלהם הייתה לכל החיים, ואני אמרתי שאני לא מוכן לקחת כל החיים. כי ראיתי מסביבי, כל המשפחה הקרובה, גם ההורים שלי זכרם לברכה, וגם קרובים במעגל השני, שהיה להם מחלות ולקחו תרופות, והתרופות בכל זאת לא ריפו את המחלה.
אז אתה מאמין שתזונה נכונה מרפא מחלות כרוניות?
לא רק שאני מאמין, אני יישמתי את זה. ולא רק יישמתי את זה לעצמי, היום אני גם מייעץ הכל תרומה לקהילה. גם לאנשים שמוכנים לשמוע לעצות ולעשות שינוי תזונתי. ולראיה, יש לי עדות מארבעה אנשים שריפו את הגוף שלהם אפילו במחלת הסרטן.
וואו, מעניין מאוד. אני מרגישה שאני מבינה מהדברים שלך שזה עניין של אמונה. אז הצבת עקרונות לתזונה נכונה. מה הם?
יש שילוב של כמה דברים. קודם כל נושא התורשתי, היום מי שאומר למחלה תורשתית, אני מבחינתי זה גזר דין מוות בצורה איטית. צריך להבין מה זה מחלה תורשתית. ואיך הזיכרון הזה עובר מההורים, למי ש... לילד שנולד, ילד או ילדה, לא משנה. ואפשר לשנות את הזיכרון הזה. הזיכרון שנמצא בביציות אצל האמא והזרעים אצל הגבר, אז אותו זיכרון עובר אחר כך דרך הרחם, וזה עובר לילד שנולד. אמרתי, אפשר לשנות את הזיכרון הזה. ואת הזיכרון אפשר לשנות דרך תזונה. ועל זה אני מדבר היום בהרצאות, אני לא מרחיב ברעיון הקצר. אבל באמת, ברגע שאמא רוצה להיכנס להיריון, וברגע שהיא משנה את התזונה, עושה ניקוי גוף, ניקוי לרעלים מהגוף, וניזונה רק מהצומח, בוודאי אפשר לשנות את הזיכרון הזה, וזה ישפיע על הבריאות של הוולד. אין ספק שזה מאוד חשוב.
תשמע, מחדירים לנו למודעות כל הנושא הזה של ניקוי רעלים. איך באמת אפשר לעשות את זה?
אפשר לעשות את זה בקלות, אבל...
איך בקלות? זה לא כל כך פשוט.
יש מספר שיטות של ניקוי רעלים. יש אפשר לעשות דרך מיצים ירוקים של פירות וירקות. אפשר לעשות דרך רק אוכל מעודה. יש שיטה של raw food. ואני גם כתבתי תוכנית קצרה לניקוי רעלים. מה שחשוב, צריך להכין את הגוף בשבוע הראשון לניקוי רעלים. אומרת, לאכול אוכל רק מהצומח, שום אוכל מעובד ולא מזונות מהחי. ואז בשבוע השני, שלושה ימים ראשונים, פשוט לאכול שלוש מזונות, מלפונים, חסה וכרוב לבן, לשתות הרבה מים. ומי שרוצה בכל זאת משהו מתוק, אפשר לאכול תפוח ירוק. אחד או שניים ביום. למשך שלושה ימים. וזה עושה ניקוי מהיר ואינטנסיבי לגוף. אני עושה זה כל הזמן. עכשיו שאנחנו מדברים, אני עושה זה היום.
יפה, מעניין אם אני אנסה את זה אצליח.
יש הרבה שינסו והצליחו, ויש כאלה שאימצו את התוכנית ניקוי רעלים שאני נתתי להם, ותוך חודשיים הורידו 12 קילו במשקל והזנו את הלחץ דם.
מליק, אתה עושה הרצאות בכל רחבי הארץ בחינם, כי אתה מאמין שהשינוי הזה כן יגיע ומגיע להרבה אנשים. אז איך אפשר להזמין אותך להרצאות או להתייעץ איתך?
קודם כל אני יכול לתת גם את הטלפון שלי בשידור חי.
אין שום בעיה.
0-6221-385. אפשר גם כן דרך הפייסבוק שלי. יש לי קבוצה בפייסבוק שנקראת חיים בריאים לגוף ולנפש. זאת קבוצה סגורה, רק אני כותב בה. יש בה מידע שאפשר לכתוב שניים, שלושה ספרים. המון אינפורמציה יש שם. אז אפשר להתחבר לפייסבוק וכמובן לשלוח לי הודעה אישית ולהזמין אותי. בעבר הייתי עושה זה, כאילו הייתי מה שקרה בלחץ, לוחץ, רוצה מרוב דאגה לאחרים.
כן.
דאגה ממקום טוב. לעזור להם, כי ראיתי את הנס שקרה אצלי, שאני אומר נס, דבר אחד שלא סיפרתי עליו, שאני לפני 6 שנים ו-4 חודשים עברתי אירוע מוחי קשה מאוד.
וואו.
כן, כן. ויצאתי מרומחי, והיום אני שואל אותי לא מאמין, אני בלי תופעות לוואי של האירוע, פשוט עשיתי צום רופאי, במשך 48 שעות, וחזרתי לעבודה. אז ראיתי את כל הניסים שצריכתי לרפא את כל המחלות, וגם את האירוע המוחי הזה, אמרתי, יש כאן משהו גדול.
באמת, נויס.
כן. אני אשתמש במושג, קמתי לתחייה מחדש. אז אני הבנתי שקיבלתי מתנה מהשמיים. ומתנה הזאת, אני רוצה לחלוק אותם כמה שתי אנשים, והיום כל נושא הרצאות עובר מפה לאוזן. פשוט אנשים שמגיעים, צופים, שומעים את ההרצאה שלי, אז גם הם לוקחים את הכרטיס ביקור, ומזמנים למקומות איפה שהם רוצים, ואני אף פעם לא אומר לא. אנחנו מתאמים פשוט מועד, ואני מגיע מתייצב ועושה זה בשמחה. עד היום הרציתי לכל השכבות של האוכלוסייה, גם אנשים בגיל הזהב, וגם ילדים ספורטאים, וגם צעירים לקראת גיוס צבאי, וגם מה שקרה, מי שנמצא בשנות ה-30-40, ומה שחשוב, היום אני משתדל להגיע כמה שיותר לבתי ספר.
יפה, צריך כן להטמיע ולהחדיר את המודעות שם.
אני כתבתי לעצמי חזון, והחזון שלי, אני רוצה שכמה שיותר אנשים באמת ידעו את החשיבות של התזונה מהצומח, לא רק לדעת, גם ליישם. ובסוף להצמיח דור חדש, דור חדש בריא, שמושרש בו עקרונות מרכזיים, אמונה, אהבה ונתינה.
תודה לך מאליק הזימי, תודה על הנתינה מכל הלב, מאחלת לך המון בריאות וכבוד באמת על השינוי והאמונה, בהצלחה. תודה רבה בריאות, לך.
תודה ובריאות לכולם.
אינשאללה, אמן.
תמיד רוצה להיות בשיא, ויכולה לשמוע שאומרים לה לא, ואם את מרגישה קצת לא בטוח, אני פה. אני לא כמו כסף שבא והולך, היא תהיה הרבה יותר בטוח, ואם תגידי לי שכן, קנה לי גיטרה, אתחיל לנגן. איי 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 איי, בלה בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי 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 איי, איזה בלגן היא לא אומרת די, מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה, איך מתוק לא בא לי לנוח, ונראה מה יצא פה מזה. כל אחד רוצה אבל אני יותר, ניגש אלייך ובאוזן לך אומר, תביני את מצב הרוח, תדעי שאני לא. אני לא כמו כסף שבא והולך, היא תהיה הרבה יותר בטוח, ואם תגידי לי שכן, קנה לי גיטרה, אתחיל לנגן. איי 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 איי, בלה בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי 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 איי, איזה בלגן היא לא אומרת די, מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה, איך מתוק לא בא לי לנוח, ונראה מה יצא פה מזה. בלגן איתה לא ישן, מושך את החוצה קדימה, עכשיו אני לא מבטר. איי 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 איי, איזה בלגן היא לא אומרת די, מושכת את הזמן קדימה, נראה לי בטוח מדי. תני לי עוד סיבוב זה יפה, זה כמו עוד סוכר בקפה, איך מתוק לא בא לי לנוח, ונראה מה יצא פה מזה.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
כל אחד מאיתנו יש לו את הייחודיות שלו, אם זה בקסם האישי שלו, ואם זה בהשכלתו, או מניסיון החיים. אבל האדם שיכול לעשות את החיבור הטוב בין כל חלקי הגוף, הוא המנצח. כי פתר לעצמו את סוגיית האיזון. לא לכולנו יש את הכלים. אז מיזם חדש לנטרופטית ערין כמאל דקסי, שמפרסמת ברשתות החברתיות עוזרת ומנחה את ההורים בנושא בית ללא מחלות. בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
ערין, התארחת אצלנו כמה פעמים, ועכשיו את יוצאת לדרך עם מיזם חדש, ספרי לי עליו.
נכון, אני יוצאת במיזם חדש של בית ללא מחלות, לגדל ילדים בריאים. כי אני נתקלת הרבה במצבים של הורים שהם רוצים לתת להעניק את החינוך ואת הבריאות הכי טוב לילדים שלהם, ולפעמים לא עושים את זה כמו שצריך, או לפעמים לא מתמידים, לפעמים בחיים בכלל נתקלים בהרבה קשיים. אז המיזם הזה באמת נועד כדי להנגיש את כל הכלים האלה להורים, על מנת להתמיד באורח חיים של הילדים וגם של עצמם.
את בעצמך מנחת הורים, האם זה עוזר לך כדי לכוון את ההורים לא רק בצעדי שינוי באכילה, אלא גם בצעדי מעשים התנהגותיים עם ילדיהם? איך צריך להתנהג?
נכון, אני מנחת הורים בנוסף לנטרופטית, ואני רואה, גם אני וגם המחקרים מראים שיש קשר ישיר בין התנהגות או חינוך הילד בגיל קטן לאיך זה משפיע עליו בגיל מתקדם. לדוגמה, ילדים שהם לא מקבלים או אין להם גבול מצד ההורים, הם ממשיכים את החיים עם גישה של מאפשרים להם הכל, ואז כשהם מגיעים לגיל ההתבגרות או לגילאים יותר מבוגרים, כן, הם יכולים להגיע למצב של קושי בקבלת החלטות או קשיים בלהגיד לא, וזה מתחיל מגיל קטן. עכשיו, אנחנו כהורים לא תמיד רואים את ההשפעה הזאת של איך זה משפיע מגיל קטן על גיל שהוא יותר מבוגר או בהמשך. אבל יש כן קשר ישיר בין כל מה שאנחנו נותנים, את הגישה שאנחנו נותנים לילד בגיל קטן, למה שמלווה אותו, מה שנקרא, בהמשך, במיוחד בגיל ההתבגרות ובגילאים יותר מבוגרים.
אז מעניין אותי כאימא לשמוע מה זה באמת בית ללא מחלות. האם אפשר לשמור על הבית שלי, על המשפחה שלי, ללא מחלות באמת?
בטח. בית ללא מחלות זה שילוב של בריאות וחינוך. זה לא נעצר רק אצל בריאות, כי בדרך כלל אנחנו תופסים את המילה מחלה כמשהו שהוא בריאותי, כן. אבל הפרעות קשב וריכוז, שזה גם לזה יש דוגמה, גם לזה יש היבט פיזי וגם היבט נפשי, שזה מתחיל מגיל קטן. דוגמה, זה הייתה דוגמה. אפשר משהו נוסף שמבחינת מחלות, מחלה זה נתפסת גם, כמו שאמרתי, גם כפיזית וגם כנפשית. ואם מי שאימא או אבא או בכלל הורים שרוצים באמת לגדל בית ללא מחלות, הם צריכים להתייחס לשניהם בבת אחת.
כן, אז אני מבינה שאת מתייחסת לבית ללא מחלות מכל ההיבטים.
נכון.
זה פיזי, גופני וגם נפשי.
פיזי, גופני, נפשי, אורח חיים, בכלל גישה של אנשים, של ההורים עצמם ושל הסביבה.
אז בואי תני לנו כהורים שלושה טיפים, ככה בקטנה, להתחיל את החופש הגדול בבית ללא מחלות.
להתחיל את החופש הגדול זה זמן מעולה כדי לעשות את השינוי, כי גם הילדים בבית וגם אנחנו כהורים כזה נמצאים לפעמים במצב של חוסר שקט או מתח שאנחנו צריכים להשיג בעבודה וגם בבית. אז קודם כל, הטיפ הראשון שהוא הבסיסי, זה לתכנן את השבוע כמו שצריך. כלומר, אפשר לעשות טבלה שבה מבחינת אוכל, לדוגמה, לרשום כל יום מה אנחנו רוצים לאכול, מה הילדים גם נזמין אותם שישתפו איתנו פעולה על מה באמת אנחנו רוצים שהם יאכלו, או מה הם בוחרים לעצמם. איזה פעילות אנחנו נעשה באותו יום למשך כל השבוע, ומה ניתן כזה משהו משפט לעצמה כדי שנשים לב אליו במשך כל השבוע.
יפה.
זה טיפ מעולה, טיפ שהוא גם מי שבאמת מנסה אותו מתמיד וגורם לנו, גם לנו כהורים להיות יותר שקטים, וגם לילדים נותן להם איזושהי תכנון על מה יהיה בשבוע.
בדיוק, לשתף אותם, כי זה חלק מאוד חשוב מהעשייה. אהבתי את הטיפ הראשון. שתיים.
שתיים, אפשר להקשיב, וחשוב להקשיב לילדים. אם ילד אומר לך שאני לא רוצה את זה, או במיוחד ילדים כאלה בגילאים שנתיים שלוש, מתחילים עם ההתקפי זעם, להקשיב להם, להקשיב לצורך שלהם. ייתכן שילד שאימא שלו יוצאת כל יום לעבודה, הוא רוצה את החיבור הזה עם אימא, את הזמן איכות עם אימא. אז אם הילד קם בבוקר ומתעקש על משהו מסוים, לנסות להבין למה הוא מתעקש על זה. ובכלל לא לקפות על הילד דברים שמתאימים לנו. כי מה שמתאים לנו זה לא בהכרח מתאים לילד, מה שמתאים לילד לא בהכרח מתאים לנו. אז לנסות לעשות את הקישור הזה, את החיבור הזה של הקשבה של הצרכים שלי כהורה, או של הילד כילד.
יפה, כן, לנסות להסתכל ממש מהעיניים של הילד הזה הקטן שיש לו צרכים אחרים, מעכשיו יש לי עבודה ואין לי זמן והלחץ היומיומי שלנו כאימהות או כהורים.
נכון, ובכלל הלחץ שלנו כהורים או כאימהות מתחיל מזה שאנחנו לא מנהלים את הזמן נכון. זה אולי נשמע משפט קשה, אבל זאת האמת. אנחנו לא מנהלים את הזמן שלנו נכון. אנחנו מתעדיפים דברים על דברים אחרים. לדוגמה, אנחנו מתעדיפים עבודות בבית, ניקיונות וכל מיני, והכנת אוכל על זמן איכות עם הילד. ואם אני אגע בטיפ שלישי, אז תכניסו את הילדים שלכם למטבח.
זה מקום
נפלא לעשות את זה. אבל מה בדרך כלל אנחנו כהורים אומרים? שזמן קשה באמת, או בכלל חוויה לא נעימה יכולה ליצור אם אנחנו נכניס את הילדים למטבח. יש לנו את החששות שלנו מבלגן, מניקיון, כל מיני דברים שעולים לנו בראש, וזה לא, זה מה שנקרא תסריט שלנו בתוך המוח. זה לא באמת יכול להיות ככה. ואם נאפשר לילד באמת להגיע, לבוא במגע עם המטבח, עם האוכל, עם המקום הכי אינטימי בכל הבית, של אנחנו יוצרים אוכל שהוא מזין את הגוף שלנו, אז בכלל הילדים בדרך כלל הם נפתחים. ילדים יותר אפילו נהיים קשובים לאורך החיים שלהם. ואם נסתכל יותר לקדימה, זה זמן מעולה כדי באמת לתת את ההרגשה הזאת לילד שהוא יודע להחליט, שסומכים עליו.
צודקת 100%. אז ארין, איך מקבלים את המדריך החינמי שלך לבית ללא מחלות? אותי ממש מעניין, ואני בטוחה שגם המאזינים שלנו ירצו לקבל.
זה כיף לשמוע, קודם כל שעשית את זה. ואפשר, ניתן קודם כל לעקוב אחריי בדף הפרטי ארין תמאל, דקת באנגלית. יש לי פינה של חמישי, לייב חמישי עם ארין בית ללא מחלות. אני שם נותנת כל מיני כלים, וכמובן שם יש קישור כדי לקבל את המדריך למייל, וככה נהנים ומתחילים באמת לגדל ילדים בריאים ומאושרים, וכמובן בית למחר.
תודה רבה רבה לך ארין כמאל דקסי ששוחחת איתנו הבוקר.
תודה לך ומשיכים מקסים.
صرت معود عالفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عملقة ولا بتعذب لما فل صرت معود عالفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عملقة ولا بتعذب لما فل خلاص أخدت القرار يعني هاي وباختصار يلي بده يبقى واللي بده يفل يفل خلاص أخدت القرار يعني هاي وباختصار يلي بده يبقى واللي بده يفل يفل
صرت معود عجروحي من ايدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا يلي عطيتن صرت معود عجروحي من ايدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا خسروني من ايديهم زعلي منو وحالي والله زعلان عليهم اللي باعوا حب الغالي خسروني من ايديهم زعلي منو وحالي والله زعلان عليهم اللي مفكر ظلمني اللي بعد عني ظلم حاله لما فل خلاص أخدت القرار يعني هيك وباختصار يلي بدو يبقى واللي بدو يفل يفل خلاص أخدت القرار يعني هيك باختصار يلي
סובך, עם מי עד כיוף נטור.
בעיר אום אל-פחם תערך ועידת אום אל-פחם טוקס. אום אל-פחם טוקס שתעסוק במגוון רחב של נושאים ואנשים תושבי העיר, פורצי דרך ומעוררים השראה ידברו על סיפורי ההצלחה שלהם. הוועידה היא ביוזמת אל-קיאדה, מנהיגות, קבוצה של צעירים וצעירות אקדמיים, תושבי העיר. בוקר טוב לעלה אגבריה מקבוצת אל-קיאדה ואחד ממקימיה. صباح الخير.
بوكر توف صباح الخير.
هلا اسبر لي اخ نولد الرايون لهكيم ات القياده منهجوت وما هي مطرته؟
ااا ده برشوم ورشونه ده مطره لكل الاكاديميين بام الفخم والخزون هو كيلو يوب كل الخبره العربيه. מה שכן הסיפור התחיל, אני בתור אקדמאי שלא מצאת עד היום איזושהי מסגרת לסטודנטים או לאקדמאים שהיא באמת תוכל ללוות אותם או למצוא להם כל מיני פתרונות לבעיות שלהם באוניברסיטה או במכללה, אז חשבתי תמיד על רעיון כזה שתהיה מסגרת לכל אקדמאי או לכל צעיר באום אל-פחם, וזה מתחיל כאילו כפיילוט מאום אל-פחם, ומשם נתקדם להיות המאגר או הכתובת הראשונה לכל אקדמאי.
מעניין אותי לשאול אותך, למרות המצב האגום בעיר מבחינת אלימות, איך, מה גרם לכם להוביל מיזם למען שינוי?
כי פשוט מאוד, מי כמוך יודע שכל הזמן אום אל-פחם מככבת בכותרות על כל מיני רצח, אלימות, כל משהו שלילי.
נכון.
ולצערי גם כל הכלי תקשורת הם מרצים ומתחרים מי באמת ימצא את הכותרת הכי מעניינת. מה שכן, באיזשהו שלב תמיד יש את, את יודעת, את הפרח שנובע באמצע המדבר.
כן.
ואז ראינו שכן, יש באום אל-פחם, יש לנו באמת צעירים מוצלחים, יש לנו אנשים שהם מוצלחים, שבעלי תפקיד, בעלי השפעה, שהם כן, אף פעם לא הוצפו לתקשורת, או לא באמת נחשפו, או התקשורת לא חיפשה אותם בכלל. יש לנו אנשים בהייטק, יש לנו אנשים רופאים שהם מנהלי מחלקות, יש לנו אנשים יזמים, סטארט-אפים, בכל מיני ענפים שאף אחד לא מדבר עליהם. ואז בא באמת אום אל-פחם טוק לתת להם את הבמה ולהזמין תקשורת, באמת להגיד להם בוא תראו שיש באום אל-פחם, המצב הוא שונה, נכון שיש, ואף אחד לא מתכחש לזה שיש את העניין של האלימות, אבל כמו שאמרת, תמיד יש את הפרח באמצע המדבר.
משמח אותי לשמוע ולדעת שלא איבדתם את התקווה ואתם רואים אור בקצה המנהרה לעומת רבים מתושבי העיר.
תודה לך.
ועידת אום אל-פחם טוקס תתקיים מחר, מי האנשים שיהיו?
יום שבת, ב-30 ל-60, ביום שבת,
כן.
שעה 2.
מי האנשים שיופיעו על הבמה? שמעוררים ההשראה?
יש לנו את כבוד השופטת שם זינה ג'בארין, ג'מילי ג'בארין, שהיא השופטת הראשונה באום אל-פחם, שהתמנתה לתפקיד הזה. ויש לנו בחור בשם אחמד מוהנה, שהוא הקים מיזם של כל מיני עבודה בקהילה, ומיזם הזה באמת הוא כאילו איזשהו עמותה שהצליחה ארצית. ויש לנו בחור שהוא עוסק בכל סרטים והוא זכה, קוראים לו עומר אבו סיאם, שהוא זכה בסרטונים באירופה על סרטונים הקצרים.
יפה.
והוא במאי נחשב צעיר ומתחיל. ובנוסף יש את אשף קורטם שהוא מרצה אורח, שהוא יבוא לשם.
כן.
ויש לנו את אנס מוסה שהוא עיתונאי בטלוויזיה הפלסטינית, שהוא עשה איזשהו ניתוח לב והוא המשיך את דרכו ולא עצר ואמר זהו, אני כאילו עשיתי ניתוח, אני לא אמשיך בדרך ההצלחה שלי.
אז ממש ארגנתם לכם כמה אנשים והסיפורים שלהם ממש מעוררי השראה, אז מה התגובות שאתם מקבלים בעקבות היוזמה המבורכת שלכם?
את האמת, יש לנו תגובות שהן באמת מפמחות את הלב, ואני רואה גם את זה. אנחנו עבדנו קודם כל באמת קשה על העניין של השיווק של האירוע הזה, ובאמת אני רואה תגובות ורואה שאנשים אפילו מחוץ לאום אל-פחם, אנשים מהצפון, מהדרום, שכן מתייגים את עצמם וכן מעוניינים לבוא. תקשיב, זה פעם ראשונה שקורה אום אל-פחם, דבר כזה מיוזמה אישית, אירוע באמת כתוכנן על משך חודש לילות ובקרים, שעבדנו על זה במדויק ותכננו את זה. וזה משמח אותי, ואנחנו רק מחכים באמת לאנשים שיבואו כאילו שזה יעמוד בציפיות שלנו.
כן, הוועידה תהיה רק נקודת זינוק, מה יהיו התוכניות על הפרק בעתיד?
יש לנו כל מיני, עכשיו יש לנו אחרי זה נסים לעניין של יריד תעסוקה לאקדמיים ולאייטקיסטים בחברה הערבית.
יפה.
שזה לא יהיה רק כאילו באום אל-פחם.
כן.
ומה שכן, אנחנו מתכוונים עכשיו לפתוח כל מיני עוד מטה שזה בנצרת בקרוב, זו התוכנית הראשונה שאנחנו נעשה, ומשם קריאת המנהיגות היא באמת תפרוץ דרך לכל, כאילו בכל החברה הערבית, ויש שם כל מיני סניפים ומטה ראשי שישרת את כל האקדמיים בחברה הערבית.
תודה לך על ושיהיה לכם בהצלחה, מחזיקה לכם הרבה. אצבעות.
אתם מוזמנים גם.
אנחנו נשמח להגיע, תודה לך.
תודה לך.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
משפט שאהבתי ורוצה לשתף אתכם בו, לפילוסוף הלבנוני ג'ובראן חליל ג'ובראן. מן תוחב ליסה נספק אל אחר. האדם שאתה אוהב הוא לא החצי השני שלך. הוא אנת כולך. הוא אתה בשלימותך. פי מקן אחר, במקום אחר, פי נפס אל-וקט, ובאותה העת. חברים, אנחנו סוגרים את תוכניתנו של על הסובח, הייתם יחד איתי מעט כיוף נטור. תודה לכם על האזנה, תודה לדודו אזולאי הטכנאי. נסיים עם הזמר הגדול חוליו גלאסיאס בשיר וייס ממברס. תעלי ענקיני, בואי חבקי אותי. מאחלת לכם סוף שבוע מדהים, אלא לקע להתאות.
¿A dónde está la ley sexual? Bien, me voy a hacer. On ne va plus se voir mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux ça ne va rien changer. Ta décision est prise, tu vas me quitter. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi revivre encore un peu de ces temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de me vanter encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. Viens m'embrasser. C'est toi qui vas partir, alors pourquoi pleurer? C'est pas la fin du monde, on n'est pas le premier à se quitter. Viens m'embrasser et ne me parle plus du mal que tu me fais. Avec le temps, tu sais, tout devrait s'arranger. Viens m'embrasser. Encore un peu de cet temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas, essaie de me vanter encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière.